זמן עסקים עם אור אליאז. שלום וברוכים הבאים לזמן עסקים, והיום אם אתם מתעניינים כל התחום הזה של NFT, גם אם אתם אומנים ורוצים אולי להכניס את עצמכם, את האומנות, את היצירות שלכם לתחום ה-NFT, גם אם אתם מתעניינים בלרכוש NFT אומנות קצת אחרת, הרעיון הזה הוא בשבילכם. רז סברו, מה העניינים?
מה קורה?
מצוין, אז אתה בעל סוכנות של ייצוג אומנים ב-NFT.
כן, NFT תל אביב.
NFT תל אביב, זה ככה משהו חדש, נכון? זה, אנחנו בכלל נדבר, יש הרבה אנשים שלא מכירים בכלל את הטכנולוגיה הזאת עדיין, עוד לא יודעים מה מדובר, אז אני חושב שככה נוכל קצת לספר על מה זה NFT, ואיך זה יכול להפוך את האומנים ואת היצירות של האומנים, שאולי שומעים אותנו לשוות יותר, וככה לעזור להם למכור את היצירות שלהם, ולהתפרנס מהאומנות שלהם, וגם מי שרוצה ככה לקנות NFT מסוג אחר, לא כל היום להתעסק רק בסחר וסחר ומחירות, אלא גם לחפש משהו עם ערך, אז יש לנו בהחלט מה להציע לו. אז בוא נתחיל אולי ממה זה NFT, נכון? שאלת המפתח אולי.
שאלת מיליון הדולר.
Non-fungible token, ראית? למדתי את זה במיוחד בשבילך.
אמת.
מעולה.
אז NFT, א', זו טכנולוגיה. זאת אומרת, זה לא אומנות, זה לא יצירת אומנות, זה לא תמונה, NFT זו טכנולוגיה. אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזו המון דברים. בעצם הטכנולוגיה הזו אומרת שלבן אדם יש את האופציה להיות בעלים על איזשהו נכס דיגיטלי. מה הכוונה? בן אדם משלם משהו, משלם במטבע וירטואלי לסוגיו, זה נורא תלוי בפלטפורמות, והוא מקבל את הבעלות או את זכות הבעלות על איזשהו נכס. הנכס הזה בעצם כתוב כקוד, זאת אומרת זה יושב על רשת הבלוקצ'יין, זאת הרשת של המטבעות הטכנולוגיים, וזה איזשהו קוד כתוב, עכשיו שבן אדם קונה אותו הוא הבעלים שלו. הקוד הזה בעצם זו סרטיפיקציה, זה אישור, לזה שיש רק אחד כמוהו, או שמראש מגדירים שיש יותר מאחד כמוהו, אבל בגדול זאת הבעלות על איזשהו נכס דיגיטלי.
זאת אומרת שאו שאתה קונה אחד מסוג מסוים, נניח אני קונה איזושהי תמונה מסוימת, בסדר? אז אני קונה, או שאני קונה אחת ממנה, או שאני קונה אחת מתוך סדרה מוגבלת, סדורה, שאנחנו יודעים כמה מספרים יש בתוכה, נניח אחד מתוך 1,000, אחד מתוך 5,000, לא משנה, אבל אני קונה משהו שהוא נכס שיש לי, שיש מעט ממנו, אחד או כמות מסוימת מוגבלת מסודרת מראש, ואני יודע שזה החלק שלי בנכס או שזה הנכס שלי.
נכון מאוד. אז בעצם באמת זה איזושהי בלעדיות לצורך העניין על הנכס, ולצורך העניין אני רק אחדד, אם לצורך העניין יש תמונה שנמכרה בארבעה עותקים, אז כל עותק יש לו את הקוד שלו, זאת אומרת אתה לא אחד מתוך ארבעה, אלא אתה עדיין הבלעדי על השנייה מתוך ארבעה או על השלישית מתוך ארבעה, זה מהבחינה הזאת, זאת אומרת אתה הבעלים הבלעדי של אותו קוד.
מדהים, אז בוא אולי נתחיל לדבר ונפנה לאומנים, ליוצרים שצופים בנו, שככה אולי הם ציירים, אולי הם פסלים, אולי הם יוצרי וידאו, אולי הם יוצרי תוכן דיגיטלי כזה או אחר, אפילו לא יוצרי תוכן דיגיטלי, אלא אפילו סתם ציירים שהם, אתה יודע, מציירים על שמן וקנבס ממש כמו פעם, ואיך הדבר הזה באמת זה משנה משחק אמיתי שיכול לשנות את החיים שלהם ולעזור להם להתפרנס עם מה שהם עושים.
טוב, אז לפני הכל, בשביל לענות על השאלה הזאת צריך להבין רגע איך זה עובד. זה שה-NFT בעצם יושב על רשת הבלוקצ'יין, שזו רשת שהיא כביכול, so-called, אפשר לקרוא לה שקופה לכל. זאת אומרת שבכל רגע נתון אתה יכול לדעת מי מחזיק את הקוד הזה לצורך העניין, או כמה הקוד הזה עלה, או כמה ידיים הוא עבר. עכשיו, אם עד עכשיו באומנות המסורתית הקלאסית, לצורך העניין, נגיד אני הייתי מצייר תמונה ומוכר לך את התמונה הזאת, בוא נגיד שהייתי מוכר לך אותה סתם לצורך העניין ב-1,000 שקל, בסדר? נצא מנקודת הנחה שחבר שלך בא אליך הביתה ונורא אהב את התמונה. הוא אמר לך, שמע, אני רוצה לקנות ממך את התמונה, אני אקנה אותה ב-3,000 שקל. אני כיוצר בעצם, זה שמכר לך את התמונה, אין לי שום ידע על זה, זאת אומרת, אני לא יכול לדעת, אני לא יכול לנחש, אף אחד לא סיפר לי שהתמונה הזאת עברה יד או נמכרה, וה-NFT הזה בעצם משנה משחק, ה-NFT משנה משחק בנושא הזה. זאת אומרת שאני כמוכר, כיוצר NFT, יכול לקבוע אחוז, זה נקרא royalties, תמלוגים בעצם בתרגום פשוט, אותו אחוז של תמלוגים שנקבע מראש, הוא האחוז שאני ארוויח מכל מחירה עתידית של היצירה. זאת אומרת שאם נגיד מכרתי את היצירה לך ב-1,000 שקל, ואחרי זה אתה מכרת אותה למישהו ב-3,000 שקל, אז מתוך 3,000 השקל שהוא שילם אליך, 10% יעברו אליי. זה נכתב בחוזה החכם, יש חוזה חכם, שעליו בעצם יושב ה-NFT הזה, הוא חלק מהתכנות של ה-NFT הזה כ-NFT, כותבים חוזה חכם, ואתה בעצם מגדיר מראש כמה אחוזי תמלוגים אתה רוצה לקבל, ובאמת יש פה איזשהו קשר בין היוצר לבין העבודה שלו, כל עוד העבודה הזאת חיה, קיימת, עוברת ידיים, היוצר תמיד יכול לדעת איפה היא נמצאת לצורך העניין.
אתה יודע, זה משהו שהוא מדהים, כי זה באמת משהו שכמו שאמרנו משנה משחק בתחום הזה, כי הקשר של היוצר, הקשר הכלכלי של היוצר עם היצירה שלו ממשיך למעשה כל עוד הטכנולוגיה קיימת וכל עוד היצירה ממשיכה לעבור ידיים. זאת אומרת, לא רק שמכרתי את היצירה פעם אחת בסכום מסוים, אלא שכל חייה, כל פעם שהיצירה הזאת תימכר, אם אני אהפוך לאומן מפורסם ושהיצירות שלי יהיו שוות עשרות מיליוני דולרים, אז עדיין אני אוכל לקבל איזשהו אחוז מסוים, איזשהו נתח מסוים מהמחירה הזו אליי. זה כבר דבר שהוא game changer מטורף. תחשוב שלצורך העניין, יורשיו של ון גוך עד היום היו מקבלים כסף מסוים מכל פעם שהיצירות שלו נמכרות, אז זה בערך באותו סגנון.
לגמרי, לגמרי. זו בשורה לעולם האומנות. לכן גם אנחנו בחרנו לקחת את העיסוק שלנו ב-NFT לז'אנר שהוא טיפה יותר נישתי. זאת אומרת, אנחנו עוסקים במה שנקרא פיין ארט, באומנות לאשורה, ב-NFT. אנחנו לא מתעסקים לצורך העניין בפרויקטים שמכילים אלפי יצירות, בקולקציה שמכילה אלפי יצירות, או קולקציה שמבטיחה כניסות למסיבה כזאת או אחרת, או כל מיני דברים כאלו, שזה גם אחלה, זה מצוין. פשוט אנחנו בחרנו לקחת את זה לנישה שהיא טיפה יותר שונה, ובאמת אנחנו מתעסקים באומנות, כי אנחנו מבינים שה-NFT הזה יכול להביא בשורה לאומנים. גם אני, כשחשבתי על הרעיון הזה, בעצם זיהיתי איזושהי חוסר התאמה בין ההתקדמות הטכנולוגית להתקדמות האומנותית, להתקדמות עולם האומנות בשנים האחרונות. לצורך העניין, המונליזה, אתה יודע, עדיין אנשים מציירים על שמן, על בד עם שמן, המונליזה היא אותה המונליזה בלובר בפריז. לא היה איזושהי התקדמות משמעותית בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית בעולם האומנות. בוא נקרא לזה, נשאר מאחור. לכן אני זיהיתי איזושהי בשורה בטכנולוגיה הזו של ה-NFT, ואני מנסה באמת, אני עובד על זה להביא את הבשורה הזאת לאומנים שעובדים איתנו.
מדהים, אז בואו קצת נדבר על אולי לאיזה אומנים זה מתאים, נכון? זה משהו שחשוב.
אוקיי, זו שאלה נפוצה. אז NFT באמת, אמרתי, התחלתי את השיחה בזה שזו טכנולוגיה, זאת אומרת, זה יכול ללכת להמון מקומות. אנחנו היום מייצגים אומנים מכל התחומים. זאת אומרת, אומנים שעושים אומנות מסורתית קלאסית, באמת מציירים ציורי שמן, איורים, ציורים פיזיים, לכל סוגיהן, מיניהם. זה דבר ראשון. מעבר לזה, יש לנו אומנים שעושים וידאו ארט, צלמים, מוזיקאים, אומנים שעושים אומנות דיגיטלית, אומני פוטושופ. זאת אומרת, כל אחד, אומני תלת ממד, פסלים, ה-NFT הזה באמת נוגע בכולם. בשורה התחתונה אתה פשוט מוכר את הנכס הזה בצורה דיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו יודעים, מעבר לכך שהוא נמכר בצורה דיגיטלית, דיברנו מקודם על החוזה החכם, אז כחלק מהחוזה החכם להבטיח באמת שמי שיקנה אותו, אולי יקבל את הנכס הזה גם פיזית, זאת אומרת, במשלוח אליו הביתה, אולי יקבל איזושהי זכות במשהו שקשור לנכס הזה, זאת אומרת, זה יכול ללכת להמון כיוונים.
סיפרת לי קודם על אומן שאתה עובד איתו שמייצר תמונות של פופקורן, נכון? בצורה מאוד זה, אז שמה באמת הייתה אולי חוויה ששווה למי שמאזין לנו ואומן ככה לשמוע.
כן, אז לצורך העניין, אחד האומנים שעובדים איתנו, הוא צלם נורא מפורסם, הוא סופר מקצוען, אני גם מעריך אותו ברמה האישית, הוא הצלם היחיד בעולם שצילם פופקורן במקרו, בצילומי מקרו. עכשיו, אנחנו לקחנו את העולם הזה של ה-NFT ובעצם מנסים למכור את היצירות שלו, את צילומי הפופקורן. מי שיקנה את אותו צילום של פופקורן לצורך העניין, אז פעם אחת הוא מקבל באמת את מה שהוא רואה, וזה תמונת הפופקורן, זה מה שהוא רואה בעצם כשהוא קונה את התמונה, והוא כתוב שם שיש איזשהו תוכן נסתר, שהוא יקבל אותו רק לאחר הרכישה. עכשיו אותו תוכן הנסתר לצורך העניין, במקרה הזה, זו תמונה נוספת של הפופקורן בתלת ממד, באיזושהי טכנולוגיה של תלת ממד. עכשיו, מעבר לכך, מגיע אליו הביתה מארז, שהוא נורא נחמד, עם אריזת פופקורן מתנה, ומשקפי תלת ממד, שכשהוא שם אותם בעצם הוא רואה את ה-NFT שלו באמת כתלת ממד.
זאת אומרת, יש פה יכולת להפוך את, את יצירת האומנות, לא רק ליצירת אומנות שהיא באמת, כמו שאתה אומר, שווה כסף, ואפשר לקבל אותה אליה הביתה, אלא ממש לייצר מן החוויה, חוויה אינטראקטיבית, שנשלחת אל הצופה, אצל הקונה הביתה.
לגמרי, החוויה הזאת זה חלק מהעניין של ה-NFT, זאת אומרת, עכשיו יש הייפ ושיח נורא חזק סביב ה-NFT, סביב עולם ה-NFT בכללי, אנחנו שומעים את זה בתקשורת, בטלוויזיה, במדיה, אנחנו קוראים על זה בעיתונים, זה כל הזמן חוזר על עצמו, NFT, NFT, NFT. אז המון אנשים בעקבות זה גם רוצים לקחת חלק, זאת אומרת, רוצים להיכנס לעולם הזה. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, זה לא רק שאתם קונים את ה-NFT והוא נשאר על מסך הטלפון או על מסך המחשב, שגם זה מצוין, זאת אומרת, זה גם דרך אחת להתייחס ל-NFT, אנחנו גם דואגים לאיזושהי חוויית משתמש, אפשר לקרוא לזה ככה, שמגיע עד הבית. בין אם זה דברים טכנולוגיים, או לצורך העניין מגניבים, שיקים כאלו, כמו הפופקורן, ובין אם זה באמת אומנות קלאסית, ציור 2 מטר על 1.40 מטר בשמן, שמגיע עד ללקוח הביתה.
מעולה, אז בואו אולי קצת שוב לאומנים שבינו, שמקשיבים לנו, שצופים בנו, בואו נסה להסביר כמה הם יכולים להתפרנס מהדבר הזה. זאת אומרת, עכשיו מגיע לך אומן, הוא מוכר את הציורים שלו פה ושם, ו... זה, כמה, איך זה יכול באמת לעזור לו לשפר את המצב הכלכלי שלו?
אוקיי, אז א', צריך לשים את הדברים על השולחן, אנחנו סוכנות שהיא לא פילנטרופית, זאת אומרת, אנחנו רוצים שכולנו נתקלקל בסופו של דבר בצורה מכובדת וראויה, ולכן גם הצד הכלכלי פה הוא כמובן אישו. אנחנו דואגים לפרסום של האומן, לשיווק של האומן, כל העולם הזה של ה-NFT בעצם הוא חונה על יכולות פרסומיות ושיווקיות כאלו ואחרות, ואנחנו יודעים לתת את הבמה הזאת. אנחנו משווקים את העולם א' בתוך פלטפורמות החברתיות שלנו, זאת אומרת שזה כל הפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וכולי. מעבר לכך, אנחנו יודעים ליצור קשר, בין אם זה עם קבוצות ספציפיות לאותו סוג אומנות. לצורך העניין, אני יכול לומר לך שיש לי אומן שעושה תכשיטים. עכשיו הוא עושה תכשיטי יודאיקה בין היתר, ואנחנו הולכים להשיק קולקציה של NFT של תכשיטי יודאיקה. עכשיו, ה-NFT עצמו, זאת אומרת, המראה הוויזואלי שלו, על הטלפון, זה יהיה איזשהו קובץ תלת ממד של לצורך העניין הטבעת, ומי שיקנה אותו, הוא באמת יקבל את הטבעת אליו הביתה. אז א', כמובן בשביל האומנים, זו עוד פלטפורמה שיווקית למכור את העבודות שלהם, ולקחת חלק בעולם שהוא בעצם מתהווה, ואני מאמין, כמי שנורא מאמין בעולם הזה של ה-NFT, שבעוד שנה, שנתיים מהיום, המילה NFT תהיה שגורה בפה של 90% מהאנשים ברחוב ובשיח, ואנשים יכירו וידעו איך לקנות, איך למכור, וגם זה ייכנס לעולם האומנות, זה בלתי נמנע, זאת אומרת, זה בדרך לשם, זה כבר קורה.
לגמרי, ומבחינת, זאת אומרת, כמה באמת יכול עכשיו אומן, שהוא, אתה יודע, אולי מתחיל, אולי ככה עובד בשביל עצמו, עובדת בשביל עצמה, באמת לגרום לזה שיכירו אותו, שבאמת היצירות שלו יהיו שוות את הסכומים המאוד מאוד גדולים שאנחנו רוצים שהם יהיו שוות, אלפי דולרים וכולי באמצעות ה-NFT, זאת אומרת, איך מביאים, איך גורמים לדבר הזה בכלל לקרות?
אוקיי, אז א', עובדים חזק נורא על פרסום. כמו שאמרתי מקודם, בין אם זה ברשתות החברתיות, בין אם זה בכל המדיה גלויה, אינטרנטית, טלוויזיות וכולי. אנחנו גם עובדים במקביל על פתיחה של גלריה פיזית, גלריית NFT, שהיא תציג אך ורק מוצגי NFT, זאת אומרת על מסכים, שזה עוד פלטפורמה כביכול שיווקית, אפשר לקרוא לזה ככה, כי אנשים שעוברים ברחוב, נכנסים לגלריות, אתה יודע, אנחנו בתל אביב, זה חלק מהווייב, אז זה עוד חשיפה לאומן בעצם, וצריך לזכור שעצם זה, זאת אומרת, מההתחלה, עצם זה שאנחנו סוכנות, נקרא לזה בוטיקית, די פורצת דרך ראשונה מסוגה, לפחות בארץ, שמתעסקת ב-NFT בעולם האומנות, אנחנו מאגדים תחתנו אומנים, נכון להיום כבר למעלה מ-30 אומנים, שכולם נורא מוכשרים, זאת אומרת לכל אחד יש את הסיפור שלו, אנחנו גם בוחרים אותם בפינצטה, זאת אומרת לא כל, אנחנו לא מקבלים כל אחד אלינו לעבוד איתנו בשיתוף פעולה, למרות שאנחנו נורא רוצים, מכל מיני שיקולים, ביניהם גם שיקולים כלכליים כמובן, יש לנו צוות של ייעוץ אומנותי שבראשו יושב יועץ אומנותי של הסוכנות, שהוא יושב בסן פרנסיסקו, בחור אמריקאי, שהוא בעצם יודע לומר, אם לדעתו סוג האומנות הזה מתאים לעולם הזה של ה-NFT, ואם כן לאן וכמה, אז באמת אנחנו מייצרים פה איזשהו משהו בוטיקי, שעצם האיגוד הזה של אומנים ישראלים תחת קורה אחת, נקרא לזה ככה, זה כבר כוח פרסומי ושיווקי מדהים לדעתי.
אוקיי, בוא נעשה לפנות ככה לצד השני של מי ששומע אותנו עכשיו, רואה אותנו, זה הצד של הקונים, של הסוחרים. הם יכולים לבוא ולומר, תשמע, אני יודע שכשאני קונה איזה קוף, או שאני קונה NFT של אדידס או של נייק, אני יודע מה אני מקבל, אני יודע שיש לזה ערך, ואני יודע שזה יהיה שכיר בעתיד. ופה בעצם אתה מציע לי משהו אחר, לקנות אומנות ישראלית, נכון, אומנות בוטיק. מה באמת כדאי למי ששומע אותנו ורוצה לקנות ככה את האומנות שידע?
יפה, אז קודם כל יש פה את הערך המוסף שמדובר באומנים ישראלים, וזה איזושהי תמיכה קודם כל באומנים הישראלים, בין אם הם מוכרים בעולם של האומנות שהוא לא NFT, זאת אומרת הם פורצי דרך בעולם ה-NFT, ובין אם הם עדיין לא מוכרים גם בעולם האומנות, אבל הם עושים את דרכם לשם. זה כמובן ערך מוסף ראשון. על הדבר, על הערך המוסף השני כבר דיברנו מקודם, שזה כל עניין חוויית המשתמש או העניין הפיזי בעצם, שאנחנו דואגים שיגיע ללקוח הביתה. צריך להגיד שהדברים האלו משתנים בין אומן לאומן, בין סוג האומנות ובין מה שהוא רוצה למכור ולהציע ואיך הוא מביע את עצמו. אבל בגדול אנחנו נותנים פה פלטפורמה לקידום של אומנים ישראלים שהם נכנסים לאיזשהו עולם שהוא פורץ דרך. זאת אומרת, הם באמת מובילים את הדרך לעולם מה שנקרא fine art ב-NFT, וזה שזה יוצא מפה, מתל אביב, תחתנו, בשיתוף פעולה איתנו, לדעתי זה מדהים. זאת אומרת, זה ערך מוסף בפני עצמו.
גם אני באמת חושב, כמו שגם דיברנו קודם, שזו באמת הזדמנות אדירה לאומנים להתפרנס בצורה קצת אחרת ממה שהם עושים. לא מעכשיו ולא מאתמול, כבר אולי 1,000 שנים לאומנים מאוד קשה להתפרנס, בטח בזמן אמת, מהיצירות שלהם, ככה שזה באמת משהו שיכול לעזור מאוד לאנשים להיות אומנים במשרה מלאה, מה שנקרא. בוא נדבר קצת על אולי דוגמאות, אולי תספר לנו על ככה אנשים שצריך לייצג, ובאמת על איך הם עושים את זה ב-NFT, איך זה נראה.
אז כמו שאמרתי, יש לנו לא מעט אומנים שעובדים איתנו. אני יכול לתת לך דוגמאות, לצורך העניין, יש לי אומן שהוא פוסט-טראומטי בעקבות השירות הצבאי. אחרי השירות הצבאי הוא השתחרר ובאמת הוא מצא את המפלט שלו, אפשר לקרוא לזה ככה, ביצירת האומנות שלו. הוא עושה דברים נורא מיוחדים, דברים שאני לא ראיתי דומים להם לפחות בעולם האומנות. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, יש לי אומן שהוא מייצר את כל היצירות שלו בדיגיטל. הוא מצד אחד מייצר בדיגיטל, מצד שני הוא נורא, אפשר לקרוא לזה טכנופוב. אז את הכל הוא מצייר.
שילוב מעניין.
כן, את הכל הוא, זאת אומרת, הוא לא רוצה להתפתח בעולמות האלה, הוא לא קונה אייפד עם הדור הכי חדש, הוא לא קונה איזושהי אפליקציה מיוחדת, הוא פחות מתעסק בזה, את הכל הוא מצייר עם האצבע, על גבי האפליקציה של הנוטס, של הפתקים באייפון, והוא עושה דברים מדהימים, שדרך אגב, אחר כך גם מודפסים ונחתכים בחיתוך בלייזר, בברזל, ומגיעים כאיזושהי תמונת ברזל ללקוח הביתה. אז זו דוגמה נוספת. עוד דוגמה, יש לי אומנית מדהימה שהיא מייצרת מה שזה נקרא layering art, זאת אומרת אומנות בשכבות. היא מייצרת פורטרטים, video portraits, שבעצם היא מציירת את מי שבעיניה נראים האנשים השקופים. זאת אומרת את הסדרה הראשונה של הקולקציה הראשונה בסדרה, זה נקרא look me in the eyes. בסדרה הראשונה היא בעצם ציירה את השכנים שלה לבניין. סדרה של כל השכנים שלה בבניין, שבעצם התוצר הוויזואלי של זה, זה פורטרט שהיא מציירת באמת מאפס, זאת אומרת בלי תלות באיזושהי תמונה או משהו כזה, אין תמונה בתוך אותה עריכת וידאו לצורך העניין.
מהזיכרון היא מציירת.
כן, בין אם היא רואה תמונה מול העיניים, אבל התמונה הדיגיטלית לא נכנסת בעצם לעריכה של הדבר הזה, היא מציירת באמת מאפס. זה מלווה גם במוזיקה מקורית שנוצרה בשיתוף פעולה איתה, ובאמת תהליך היצירה והווידאו שנוצר גורם לך להביט לאותו
אדם,
לאותו אובייקט בעצם, בעיניים, מה שלא קורה לנו ביום יום. אז הסדרה הראשונה הייתה סדרה שמדברת על השכנים שלה בבניין, הסדרה השנייה ככל הנראה תדבר על מחוסרי בית, וגם יש שם איזשהו נתח מההכנסות שעתיד להתרם באמת למי שישתתף בפרויקט הזה. יש באמת מגוון רחב של אומנים, שכל אחד יש לו את הוויז'ן שלו ואת האידיאולוגיה שלו ואת המקום שממנו נוצרת האומנות שלו, וזה סופר מעניין.
לגמרי, ואמרת פה עוד משהו שמאוד מעניין אותי, ולדעתי גם משהו שחשוב מאוד גם לאומנים וגם לרוכשי אומנות לשמוע, שזה באמת היכולת של האומן לעשות לך את החוויה הזו רב חושית. זאת אומרת, דיברנו קודם על הפופקורן, ועל זה שיכול גם לקבל משהו מוחשי הביתה, ועל האומן שמצייר מהנוטס, ואתה מקבל את זה גם כיצירה פיזית, וגם על היוצרת עכשיו שמלווה את היצירה שלה גם במוזיקה. זאת אומרת, יש לך בתור אומן את האפשרות לקבל את לתת את החוויה שלך מהיצירה בכמה דרכים, גם בשמע, גם בווידאו, גם בצורה דיגיטלית, גם בצורה פיזית. וכמו שעכשיו אם דיברנו על המונליזה, אז שיהיה אפשר גם לשמוע איזה מוזיקה שהולחנה במיוחד עבור המונליזה יחד עם הצפייה ביצירה בלובר, זה באמת משנה משחק.
לגמרי, לגמרי. צריך להגיד שבשורה התחתונה ובסוף היום זה נורא לאן שהאומן רוצה לקחת את זה, אבל אין ספק שהשילוב של האומנות עם פעילי הטכנולוגיה יוצרת תוצרים מדהימים שיכולים לקחת את הצופה, את המתבונן, את מי שחובב אומנות ואוהב את העולם הזה, למחוזות מאוד מאוד מעניינים מבחינה מחשבתית.
לגמרי, מחשבתית ויצירתית לחלוטין. תגיד לי, איפה קונים את ה-NFT'ים? אני רוצה עכשיו על זה.
אוקיי, אז NFT...
שאלתי שאלה טובה, אני מבין,
כן,
לפי
לגמרי.
החיוך.
אוקיי. NFT נמכר, קודם כל הוא יושב על רשת הבלוקצ'יין. עכשיו, יש לא מעט פלטפורמות שמוכרות NFT, זאת אומרת שהקנייה והמחירה נעשה דרכן. אם נקביל את זה לצורך העניין לאי-ביי, שמישהו יכול לפרסם משהו למחירה ומישהו קונה את זה דרך שם, אז יש לא מעט פלטפורמות כאלו. הן שונות זו מזו, הן נבדלות זו מזו בלא מעט פרמטרים. צריך להגיד שיש כאלו שפונות לאוכלוסייה יותר אקסקלוסיבית שמתעסקת יותר באומנות, נקרא לזה ככה. אני אומר גם שהאוכלוסייה יותר אקסקלוסיבית, כי לצורך העניין בשביל למכור NFT כאומן בתוך אותן פלטפורמות, צריך לקבל לצורך העניין הזמנה מהפלטפורמה לבוא ולמכור, או ממישהו שכבר מכר בפלטפורמה. ויש פלטפורמות שהן יותר פתוחות לקהל הרחב, יותר ידידותיות לשימוש. זה נורא משתנה, אבל בגדול הכל נעשה באינטרנט. זה לא האינטרנט הרגיל, זה רשת הבלוקצ'יין, אבל הגישה לשם היא נוחה לכל משתמש פשוט. מה שצריך לעשות זה לייצר, לפתוח ארנק דיגיטלי, להכניס לארנק הדיגיטלי הזה בעצם מטבעות דיגיטליים, קרי כסף, ובעזרת זה ללכת ולקנות.
מעולה, ויש ככה זירות משחק גדולות, מוכרות, שבאמת...
כן, לגמרי, אז הזירת משחק הכי מוכרת לדעתי היום נקראת OpenSea. ב-OpenSea יש המון יצירות בהמון תחומים, מגוון רחב באמת של נושאים. ואם ניקח את רגע הכיוון השני לגמרי, אוקיי, אז יש פלטפורמה של ה-NBA, היא נקראת NBA Top Shot. עכשיו, בתוך הפלטפורמה הזו נמכרים אך ורק מוצגי יצירות NFT בעצם, זה לא יצירות, זה קטעי וידאו של ליגת ה-NBA בכדורסל, זה פלטפורמה שפיתחה הליגה בעצם, ולצורך העניין אתה יכול להיות בעל הזכות או הבעלים של סרטון של לברון מטביע איזשהו דנק מאוד מיוחד במשחק סופר חשוב.
זה, אתה יודע, זה חיבור אדיר, כי יש, אתה יודע, שנינו עדי ספורט, גם דיברנו על זה קודם, אנחנו מאוד מחוברים לרגעים מאוד מסוימים שככה עיצבו את החיים שלנו, אז יש לך באמת האפשרות לקנות את הרגע הזה, שהרגע הזה ששינה את החיים שלך, ששמחת בו נורא, יהיה שלך, זה מטורף.
לגמרי, לגמרי. זה מביא אנשים מהתחום, או חובבי התחום, או לצורך העניין נועדים שרופים, לשלם גם לא מעט כסף, בשביל להיות הבעלים של אותו רגע מיוחד. עכשיו, אם תחשוב על זה רגע ברמת המחשבה הפשוטה לצורך העניין, השטוחה, מה זה משנה אם אני אהיה הבעלים של הסרטון, או שאני אראה את הסרטון ביוטיוב? זה א', מצד אחד זה נכון, כי אתה אומר את הסרטון הזה גם קיים ביוטיוב, הוא לא הורד מהיוטיוב, הוא לא הוסר מכל אתר אינטרנט אחר.
יש לזה משמעות רגשית אבל בדיוק. מאוד מאוד גדולה, כמו איזה צמיד של סבתא שהיא נתנה לך לפני 20 שנה, וזה אתה יודע, זה רגע ששינה את החיים שלך. זה...
יש פה איזשהו ערך סנטימנטלי, כן. איזשהו ערך שאתה רוצה להזדהות איתו, ולכן זה אנשים קונים היום הכל ב-NFT, קונים היום קרקעות ב-NFT.
מה הדבר הכי מוזר שיצא לך לשמוע שקונים ב-NFT?
אני לא יודע אם לקרוא לזה מוזר, אבל א', יש קולקציות ויש ציורים שנמכרים בעשרות מיליוני דולרים, שאני לא יודע אם הם היו נכנסות לכל מוזיאון אומנות שמחבא את עצמו, אבל כנראה יש משהו מאחריהן. אנשים, התחלתי להגיד קודם, אנשים קונים קרקעות בעולמות וירטואליים, שזו חידה די גדולה היום.
מה הם קונים, כן.
אז זהו, בוא נגיד שלכל עולם וירטואלי כזה שקיים, או כזה שיהיה קיים, יש איזושהי מפה, אז בן אדם באמת יכול לקנות איזושהי פיסת אדמה.
מה, במטאברס?
בדיוק.
אוקיי, זה... כבר הגענו לשם. לגמרי. התחלנו את הנדלן של המטאברס, זה קורה.
לגמרי. אני יכול להגיד לך ש... יש רשת של בתי מלון נורא גדולה מאמריקה שקנתה פיסות אדמה במטאברס, באמת באחת הפלטפורמות, במיליוני דולרים. זאת אומרת, אנשים, התחום הולך לשם, הטכנולוגיה הולכת לשם, אנחנו מתקרבים לזה. לא הכל כרגע מוחשי, הרבה אנשים מרימים גבה, אבל זה כמו שהרבה אנשים מרימו גבה על הביטקוין לפני... לא יודע, ב-2014 או 15, ואמרו, זה סתם, זה אפיזודה חולפת.
אתה יודע, זה מזכיר לי כל מיני קטעים כאלה מזומבית שלפני 20 שנה, שאמרו, הנה, ככה יראה האינטרנט, ואמרו, מה, יהיה פה מידע, ויהיה פה זה, אנשים עוד לא הבינו בכלל לאן זה הולך, אז זה גם איזה, נראה לי משהו כזה, שעוד 5 שנים היום, לא צריך אפילו 20 שנים, אנשים מסתכלו על מה שאנחנו אומרים עכשיו, ואומרים, בוא נע, איפה הם חיים? כאילו, אני כבר מזמן, יש לי בית במטאברס, וכל יצירות האומנות שלי הם ב-NFT, אז באמת נראה לי ככה תחילתה של משהו שילווה אותנו להרבה מאוד שנים קדימה. ובכל מקרה ככה, עוד איזשהו משהו שהיית רוצה לומר למי שצופה בנו, בין אם זה אומן, בין אם זה בן אדם שסוחר, יוצר?
אז א', הייתי שמח אם הוא היה שומע את הכל מההתחלה. כי צריך להבין פעמיים.
צריך להקל את מה שדיברנו.
צריך להקל okay. ולהבין פעמיים באמת מה זה אומר, כי כמו שאמרת, אנחנו באמת בפתיחתו של איזשהו עידן טכנולוגי, שהוא הולך להמון מקומות. אנחנו תפסנו NFT תל אביב, תפסה את הנישה האומנותית, באמת להכניס את האומנות שעד עכשיו נקרא האומנות המסורתית, ולתת לה חלק גם בעולם ה-NFT. אומנים ישראלים שהיו רוצים לקדם את עצמם ולהיכנס ולדרוך בעולם הזה, אני יכול להגיד לך שהאומנים שעובדים איתנו כיום, אפשר להגיד ככה, מתחלקים לשניים. הקבוצה הראשונה זה אומנים שהם טכנופובים והם לא רוצים לגעת בטכנולוגיה, ומעדיפים שמישהו אחר יעשה זה בשבילם. הקבוצה השנייה זה אומנים שהם דווקא יודעים את העולם, מכירים את עולם ה-NFT, שמעו, עשו כמה דברים, אבל מעדיפים להתרכז באומנות, זאת אומרת הם רוצים באמת להיות מיינדד על האומנות שהם יוצרים, ולתת למישהו אחר להתעסק א' ברמה הטכנולוגית בלהפוך את הדבר הזה ל-NFT, ב' בכל רמת השיווק ומיתוג של הדבר הזה. אז אלו שתי קבוצות האומנים שאנחנו עובדים איתם, וזהו, אני באמת חושב שזו הזדמנות נהדרת, אנחנו בטיים פריים מצוין להיכנס לתחום הזה של ה-NFT כשהוא בחיתוליו, בטח פה בארץ, לא יודע, אני מתעסק ב-NFT כבר למעלה משנה וחצי. אני יכול להגיד שבעולם זה הרבה יותר פופולרי מאשר פה. לצורך העניין רשת וולמרט האמריקאית, נייק, אדידס, כולם נכנסות ל-NFT בזה אחר זה. בארץ זה טיפה בלואו פרופייל עד עכשיו היה, למרות שזה צובר תאוצה בזמן האחרון. אז אנחנו באמת בנקודת זמן מצוינת להיכנס לעולם הזה. ואנחנו שמחים על כל אומן שעובד איתנו, ולראות את שני הצדדים, גם את האומן וכמובן גם את הסוכנות, מתפתחים וגדלים לתוך העולם הזה של ה-NFT.
מדהים, אתה חושב באמת, כמו שאמרת, זו הזדמנות מעולה, זה זמן אדיר לעשות את זה, בטח שצריך לעשות את זה עם מקצוענים כמוכם, שיודעים את השוק הזה ויודעים באמת לשווק ולעזור לאומן, לקחת את הידע שלו ואת היכולת ואת היצירה והאומנות שלו, ולשים אותה ברמה הבאה גם מבחינה שיווקית. אז רז סברו, המון המון תודה שהיית איתנו בזמן עסקים.
תודה שהזמנתם אותי.
תודה רבה, ונתראה בפרקים הבאים. יאללה, ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.